טוב, שלום לכולם. אחרי שעסקנו בשני העיקרים הראשונים של אחדות השם, של מציאות השם ואחדות השם, ועמדנו על הייחודיות שלהם גם בתוך מסגרת העיקרים, כאילו כפר בעיקר, אם אתם זוכרים, ודיברנו על זה ששני העיקרים הראשונים, מציאות השם ואחדות השם, הם חלק מתאג מצוות, וגם בתוך התאג מצוות הם מיוחדים בגלל שאי אפשר לבטל להם הוקימתא. כמו למשל, אמרנו שצריך לשמור שבת, אבל בשביל פיקוח נפש, עושים הוקימתא, חלל עליו שבת אחת, שישמור שבת עוד הרבה, אבל באחדות השם, במציאות השם, אין הוקימתות. זה ככה זה. אז היום נתקדם ונתחיל לעסוק בעיקר השלישי, העיקר שעוסק בשלילת הגשמות אצל הבורא. ובעיקר הזה אנחנו נפגשים עם אחת הסוגיות בהן דעת הרמב״ם, עם מן המפורסמות והדומיננטיות ש... חוללו הרבה תמורות במחשבה היהודית, גם בסוגיה הזו. כדרכנו, השיעור היום יוקדש לבירור דעת הרמב״ם והמסתעף ממנה, ובשיעור הבא, בעזרת השם, נראה את אותה סוגיה על פי הסוד והקבלה והחסידות, בעזרת השם. אז בואו נתחיל מההתחלה, תראו שם משנה לרמב״ם, מסכת סנהדרין פרק י', הקדמה לפרק חלק, שזה הבסיס, השורש היסודי לדברי הרמב״ם, הנדגים ולעיקרי אמונה. בואו נראה את דבריו, זה היסוד השלישי, שלילת הגשמות ממנו, כלומר מהקדוש ברוך הוא. והוא שזה האחד אינו גוף ולא כוח בגוף, ולא יערעוהו מאורעות הגופים, כגון התנועה והמנוחה, לא בעצם ולא במקרה, ולפיכך שללו ממנו עליהם השלום, החיבור והפירוד, ואמרו לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא איפוי, כלומר לא פירוד והוא עורף, ולא חיבור כאיפוי מין ועפו בחטף פלישתים, כלומר ידחפו מחטף להתחברם בהם. ואמר הנביא, ואל מי תדמיון אל וכולי, ואל מי תדמיוני וישבה וכולי. ואילו היה גוף, כי אז היה דומה לגופות. וכל מה שבא בספרים מתואריו ובתוארי הגופות, כגון ההליכה והעמידה והישיבה והדיבור וכיוצא בזה, הם כולם דרך השאלה. תזכרו את זה. כמו שאמרו, דיברה התורה כלשון בני אדם. וכבר דיברו בני אדם בעניין זה הרבה, וזה היסוד השלישי, הוא אשר מורה עליו מה שנאמר, כי לא ראיתם כל תמונה, כלומר לא השגתם אותו בעל תמונה, לפי שהוא כמו שאמרנו, לא גוף ולא כוח הגוף. עכשיו צריך לדעת ששלילת הגשמות, כלומר לשלול כל וריאציה פרשנית או תודעתית של אלמנט גשמי בקדוש ברוך הוא, זה עיקרון תיאולוגי, שהוא לא שייך רק ליהדות. יש עוד כמה דתות מונותאיסטיות שהן שוללות את הגשמות, איך שהן תופסים את הקדוש ברוך הוא האלוקים שלהם. אוקיי? רק לסגור את הדלת. ולכן, שלילת הגשמות זה לא עיקרון שמצוי רק ביהדות. כי עיקרון שלילת הגשמות, מה הוא אומר? אומר, האל הוא מופשט, הוא אבסטרקטי, הוא לא חומר, הוא לא חומרי. למשל, שלילת הגשמות, שזה ערך אחד מעיקרי אמונה היהודית, היא אחד העיקרים המכוננים ביותר בדת האסלאם, שהיא גם מונותאיסטית, כידוע. עכשיו, גם ביהדות, גם באסלאם, יש כל מיני נספחים לעיקרון, כל מיני דעות או מצוות נוספות שתלויות ומשלימות בו. אני, כמו למשל, שלילת התארים מהאל, איסור עשיית פסלים, מסכות, תמונות, אני מביא פה את הדוגמה של האסלאם, לא כשאני חובב אסלאם, ממש לא, אלא בגלל שהרמב"ם במורה נבוכים מתכתב עם הדעות של המוסלמים, של הפילוסופים אלפראבי ואבן סינה וכולי. עכשיו, אבל לפני מורה נבוכים, ועוד נגיע למורה נבוכים לא מעט בשיעור, כמובן שהבסיס לכל זה לא מורה נבוכים. מה הבסיס? הבסיס זה התנ"ך. ובתנ"ך, אפס, יש לנו בעיה, לכאורה, כביכול. כי יש לנו הרבה פסוקים בתנ״ך, שמה הם מראים לנו? שהקדוש ברוך הוא דמות, אמרת גשמיות נכון, יש לו תכונות אנושיות. תכף דוגמה, סקירה מהירה. ויאמר אלוהים נעשה אדם, איך? בצלמנו כדמותנו. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו, או ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו, כמעשה לבמת הספיר, זאת אומרת לו תואר, בנביאים, וירא את אדוני יושב בכיסא רם ונישא, עיני אדוני שתתי בכל הארץ. ויש עוד הרבה, פה המון דוגמאות, אתם מכירים.
אבל מצחיק, כשהתחלת להגיד, אמרת, ויומר וכו'
וכו'. וגם ויומר, נכון.
אפילו על ויומר.
נכון, גם ויומר. אבל יש הרבה פסוקים אחרים שהם שוללים את הגשמיות מהקדוש ברוך הוא, נכון? ואם הוא כך שהקדוש ברוך הוא שונה, שוני מהותי מכל דבר שאפשר לדמיין ולחשוב, במיוחד בני אדם, למשל, ונשמרתם מאוד נפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה, ויום דיבר עדיין אליכם מחורים מתוך האש, ואל מי תדמיון לי וישבי עם הקדוש, ראינו ברמב״ם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי, או לא ישאל ויחזב, ובן אדם ויתנחם, אכן אתה אל מסתתר, אין קדוש כאשר, גיטה, הרבה פסוקים. אז באמת, הפרשנים לאורך כל הדורות, ניסו ליישב את הסתירות בין המופעים השונים של הפסוקים. יש תרגומים, פרשנים יהודיים, תרגומים קדומים יותר, אפילו תרגום אונקלוס, שהם מפרשים את הפסוקים בצורה שהיא מרחיקה את ההגשמה, את הגשמיות, אבל עדיין, למשל תרגום אונקלוס, זה לא ברור מה גישתו המדויקת. כי יש פעמים שאונקלוס מתרגם את הפסוקים האלה בצורה מילולית, של הקדוש ברוך הוא יש פה, יש לו לב שהוא מתעצב, שהוא מתנחם, שיש לו רגליים, ולכן זה לכאורה נתפס כהגשמה. בטח מה שקשור לגבי רגשות, של הקדוש ברוך הוא שהוא שמח או כועס, ולכן הרמב״ם טוען בכמה מקומות שזה לא תרגום אונקלוס, אלא שדבריו שובשו, עד כדי כך. עוד מעט נראה בהמשך אחריו תופס את מה זה דיברה התורה בשם בני אדם, כאילו מה זה הלשון של התורה. עכשיו צריך לדעת שגם ברמת המחקר, באקדמיה, יש מחלוקת לגבי עצם ההבנה של חז"ל את התיאולוגיה של התנ"ך. כלומר, הדעה הרווחת כיום בקרב החוקרים, מתחדת בישרות ובעיקר תודה לרמב״ם, זה שהתנ"ך שלל את הגשמות מהקדוש ברוך הוא. ובאמת הרמב״ם עצמו מקדיש נתח מרכזי מכתביו לשליית הגשמות, בעיקר במורה נבוכים. וכנראה הרקע לזה זה מה שקדם אותו. בראשית היהדות באשכנז, היה כנראה תפיסה באשכנז הקדומה, כנראה היה שם תפיסות שהיו רווחות, תפיסות שהגשימו את הקדוש ברוך הוא. הם די נתעדו ונעלמו אחרי הדברים שהרמב״ם כתב בנחצות. אבל גם רבי יהודה הלוי בכוזרי, גם רס"ג, ספר אמונות והדעות, וגם רבנו בחיי בן פקודה, חובות הלבבות, עסקו בסוגיה, וכולם, כל מי שמניתי, מנסים לצקת סוג של טיעונים, עד שאפשר להגיד טיעונים הגיוניים, למה צריך לשלול את הגשמות מהקדוש ברוך הוא, למה זה הכרחי. אבל הם עוסקים בטיעונים לוגיים, אבל הם לא מרבים לעסוק מה התוקף של עיקרון שלילת הגשמות. לעומת זאת, מה הרמב״ם עושה? הוא קודם כל מונה את זה כעיקרי האמונה. זוכרים שיעורי הקדמה? מי שלא מקבל את עיקרי האמונה, איך קוראים לו בעברית?
כופר.
מה זה אתה אומר? כופר! לא סתם. סימן קריאה, נקודה סיון, נקודה אייל. לא פחות ולא יותר. כלומר, זה לא רק טיעונים לוגיים. הרמב״ם הוא הראשון שנותן לזה תוקף. אתה מאמין שיש לו רגליים, יש לו רגשות, יש לו פה, ויקרא שמך בישראל, כופר, דלת שם, החוצה. או בשפה המקצועית, ניש צירון זה. אתה לא מי שלנו ביידיש, אוקיי? עד כדי כך. ובאמת, אחת ההשפעות הכי חשובות של הגות הרמב"ם בכלל, הייתה באמת עקירת האמונה בגשמות האל. עכשיו, קשה לנו להעריך את ההשפעה שלו, כי היום זה כאילו טריוויאלי, ברור מה. הקדוש ברוך הוא, מה, אין לו תכונות גשמיות. אבל באמת בזמן הרמב״ם היו הרבה יהודים שהאמינו שלאלוהים יש גוף או בחינת גוף. הראיה, הוא כותב את מורה נבוכים. ושם הוא מקדיש הרבה, למי הוא מקדיש את זה? מה זה מורה נבוכים? כשמו כן הוא, למי הוא מיועד? לנבוכים. ובדור שלו היו הרבה נבוכים בסוגיה הזו. עכשיו צריך להגיד, בזמן מורה נבוכים, בזמן הרמב״ם, היו כאלה שתקפו אותו על הגישה הזו, על הנחרצות של דבריו. ראיתי במאמר נפלא של הרב חיים נבון שליטה, שהוא כותב, מביא שם מאגרות הרמב״ן, שהרמב״ן כותב לאיגרת של רבנים צרפתיים שהם החרימו את הרמב״ם. והוא מנסה לשכנע אותם לא להחרים את הרמב״ם, ואחד התלונות של אותם צרפתיים, שוב פעם, רבנים צרפתיים מפרובנס, מצרפת, שמחרימים את הרמב״ם, למה? הם אומרים לו, מדוע הרמב״ם אומר, אני מצטט, שאין למעלה צורה ותבנית. הם באים בדעת, רמב״ם, למה אתה אומר שאין למעלה צורה ותבנית? ברור שיש צורה ותבנית למעלה. זה מתוך כתבי הרמב״ן. עמוד, מהדורה של, כן, מהדורת שבל, עמוד 340, ש״מ. והאמת היא שכבר הזכרנו את זה בחודש אלול. בשיעורי ההקדמה, בשיעור השלישי או השני, לא זוכר בדיוק, האם תיתכן אפשרות של טעות באמונה? מה זה טעויות? תראו מקור ב', נחזור את זה מהר, כי כבר למדנו את זה. רמב״ם הלכות תשובה, פרק ג' הלכה ז'. חמישה אין הנקראים מינים, האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג, ואומר שיש שם מנהיג אבל הם שניים או יותר, ואומר שיש שם ריבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל, וכן העובד כוכב ומזל בזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים, כל אחד מחמישה אלו הוא מין. על זה ישר מזדק הרעבד שמכונה רייבד. איפה הרייבד חי? זוכרים? נולד, נפטר, רבותיו, תלמידיו, חיבוריו, הרייבד חי בצרפת, בפרובנס. אני בכלל מדגיש את זה, על מה שמענו מקודם על הרבנים הצרפתיים. תראו מה אומר הרייבד, כן, ואומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף בעל תמונה, זה ציטוט מהרמב״ם, אמר אברהם, ולמה קרה זה מין? מה זה מין? שימו למה אומר פה, מה זה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה, לפי מה שראו במקראות, ויותר ממה שראו בדברי האגדות, אתה פשוט יודע. כלומר, הם טעו, הם טועים. אבל זה טעות, הם לא מינים. כלומר, לדברי הרמב״ם, מי שסובר שניתן להגשים את הבורא, כלומר שיש לו גוף, מהות גשמית או רגשות, הוא בכלל מין, אין לו חלק לעולם הבא, הוא כופר, נכון? מיד הרייבד משיג עליו ואומר, לא. מי שסובר כך שניתן להגשים את הקדוש ברוך הוא, הוא בסך הכל טועה. טועים, טעינו, טעות. ואפילו שמדובר בטעות מצד מי? מצד, שימו לב, אנשים שהם גדולים וטובים ממנו. מה הפשט של דברי הרייבד פה? כלומר, אנשים שהם גדולים וטובים ממי? מהרמב״ם. אז תראו, החזון איש, הוא אומר, לא, אין הכוונה גדולים מהרמב״ם. החזון איש ביורדיה, סימן סמך ב' בעוד כף א', אגב זה חיבור הלכתי שלאו מעניין, כותב שאין הכוונת הרייבד שאנשים אלה טובים ממנו בגוף שלישי יחיד, כלומר טובים מהרמב״ם, אלא שזה כמה אנשים ממנו, כלומר בגוף ראשון רבים, כלומר כמה אנשים טובים ממנו, מאיתנו, מעם ישראל חשבו ככה, אבל לא שהם יותר מהרמב״ם. בכל מקרה, הרייבד סובר שמי שמגשים את האל הוא טועה, אבל הוא לא כופר. כלומר הרייבד חולק על התוקף שהרמב״ם נותן לעיקר השלישי של שלילת הגשמות, ולכן מי שסובר בגלל שהוא טעה בהסקת המסקנות שהוא למד אגדה, או שהוא למד פסוקים מהתנ״ך, והוא סובר שיש הגשמה לקדוש ברוך הוא, אז הוא בכלל המין, הוא לא מין, הוא פשוט טועה. אגב, גם רבי יוסף אלבו, ספר הקרים שראינו את זה, נכון? בדומה לרייבד, הוא אומר מי שטועה הוא לא כופר, וכבר דיברנו על זה באלול. עכשיו, כדי להבין מהי תרומתו האדירה, תרומתו הכבירה של הרמב״ם, לעולם היהודי בנושא מלחמת החורמה באמונת ההגשמה, יש פה פסקה יפה של הרב קוק, באחד ממאמריו, במאמרי הראיה, שימו לב, זה לא אורות הקודש, מאמרי הראיה זה מאמרים שהוא פרסם בעיתונות הכללית לציבור הרחב. ציבור הרחב זה לא רק תלמידי מרכז, זה לכל ישראל בארץ. הוא כותב כך, והעתקתי ממאמרי הראיה. אוקיי? ואני תמה, איך נוכל להעלים את עינינו מלהחזיק טובה לרבנו הרמב״ם על עבודתו הגדולה בספר המורה. מה זה ספר המורה? מורה נבוכים. להעמיד את יסוד קדושת האמונה על טהרתו, ולהרחיק את ההבלים הנוראים של ההגשמה באלוהות מעל גבול ישראל. נקל לנו לתאר מה היה גורל האמונה לולא עבודתו הקדושה הזאת. ומפעלו זה גרם שברוך השם בכלל תמה ונחרטה אמונת טעות זו מלב האומה כולה, ונקבע יסוד בכל לב בעיקר הדת, להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ולא ישיגו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל, שזה הציטוט מהסידור. עכשיו, הספר השיטתי ביותר, הרדיקלי ביותר, ואפילו המשפיע ביותר, שדן בעניין הזה, ששיית הגשמות, כאמור, זה ספר מורה נבוכים של הרמב״ם, וכפי שאמרנו, הרמב״ם מאוד מחמיר בעניין שיית הגשמות, ועם זאת צריך לדעת, ולהגיד זה ביושר, שהפילוסופיה שבמורה נבוכים יונקת גם משורשים של פילוסופיה יוונית. מאיזה בית מדרש? של אריסטו כמובן. כתבי אריסטו הגיעו לרבנים היהודים לא בשפת המקור, אלא בעיקר בתיווכם של תיאולוגים מוסלמים שתרגמו את הספרים שלו לערבית, של אריסטו. הרמב״ם, אנחנו יודעים, מושפע מאוד מפרשנים ערביים מוסלמים של אריסטו, בעיקר מאלפראבי ואיבן סינה, ולא נדגיש פה עכשיו את כל הדברים של המגישה שלהם, אבל לאורך כל מורה נבוכים, ובאמת זה כאילו, התלבטתי מה להחליף מרחיב, כי זה כל כך הרבה מופיע, עשרות פעמים לאורך מורה נבוכים, הרמב״ם אומר שתפיסת הגשמות היא כמו עבודה זרה, ואפילו חמור, תראו סתם דוגמה, מקור ד', חלק ראשון מורה נבוכים, פרק ל"ו, אני רואה כופר במי שאינו מאמין בשלילתה, כלומר שלילתה של הגשמות. ועדיין, למרות הדבקות החזקה שלנו בשלילת הגשמות, הרמב״ם מנסה לדייק ולשמור על הנימוקים, הטיעונים הנכונים לדעה הזאת. ובהתחלה, הרמב״ם מתפלמס עם נימוקים שלדעתו לא מוכיחים את הדבר בצורה מכובדת, בצורה הגיונית, בעיקר אותם הנימוקים של אלפראבי ואבן סינא של המוסלמים, שהם אומר, המסקנה היא אותה מסקנה, אבל הטיעונים שלהם לא טיעונים טובים. בפרק חלק ראשון, בפרק ע"ז, אבל לא הבאתי לכם, הוא אומר ככה, דרכיהם של המדברים, מי זה המדברים? זה כאילו המוסלמים, הפילוסופים שלהם, המדברים וטיעוניהם לשלול את ההגשמה, חלשים מאוד. הוא לא מחזיק מהם בעניין הזה. באמת הרמב״ם מקדיש מאמצים אדירים למה, רגע, אתה כל כך בטוח ששלילת הגשמות, אתה אומר שזה כפירה, אז מה הרמב״ם צריך לעשות עכשיו? מה הוא צריך להתמודד? עם איזה הוכחות? יש לי סתירות, לפני כן הוכחות. כתוב בתנ״ך, ויאמר השם, ויתצא, ויינחם, ראינו, נכון? אז הרמב״ם מקדיש חלק ניכר ממורה נבוכים להתמודד עם הלשון הגשמית שהתורה נוקטת בה לעתים אחרי הקדוש ברוך הוא. מה שעושה הרמב״ם הוא מעמיד מערכת פרשנית משוכללת שמשתדלת לבאר את הלשון הגשמית לכאורה בכתובים כסוג של מטאפורה להיבטים רוחניים בקדוש ברוך הוא באופן ההתגלות שלו. אבל אז אני אשאל את השאלה. אם אתה כל כך בטוח בוודאות בעיקרון של שלילת הגשמות, אם לדידך, לשיטתך, טעות בשלילת, אם אתה לא שואל את הגשמות לגמרי, אתה כופר, אז למה התורה השתמשה בלשון הזה? למה? הרי זה לשון מועדת, זה מועד לפורענות, זה מועד לכלל טעות. מי שרואה וינחם השם מליבו ותחת מעשה רגליו, כאילו, זה מדמה, אפילו כאב, מדמה לך כאילו ציור של, של, של בן אדם, משהו גשמי. ועל כך עונה הרמב״ם בפרק כ"ו בחלק ראשון מורה נבוכים. תראו, הוא, כלומר הקדוש ברוך הוא, תואר בתארים המצביעים על גשמות. נכון, זה, קראנו פסוקים כאלה. כדי להורות על כך שהוא התעלה נמצא, שכן אין ההמון משיג ברגע הראשון מציאות, זולת מציאות של גוף דווקא. לדעתה מה שאינו הגוף או מצוי בתוך הגוף אינו נמצא. כלומר, לפי הרמב״ם, התורה, התנ״ך, המקרא, התורה משתמשת בתיאורים גשמיים ביחס לקדוש ברוך הוא, מה לעשות זה דיעבד? מה זאת אומרת דיעבד? זאת השפה היחידה שהתורה יכולה לדבר בה עם המון העם. כי מה לעשות? האנשים הפשוטים, הילדים, הם רואים ומבינים רק מציאות שהיא גופנית, מוחשית, בתור מציאות שהיא אמיתית וקיימת. ולכן, כדי לומר לאותם אנשים פשוטים שאלוהים קיים, אז התורה נאלצת מה? לדבר עליו בתארים גשמיים. אבל, וזה אבל חשוב, התורה מצפה שאדם ידע להתעלות מעל הרמה הזו. ולהגיע לרמה שבה הוא יבין שמדובר בסך הכל במשלים בלבד. ושוב פעם אנחנו רואים פה את התפיסה הריאליסטית של הרמב״ם, נכון? שהצורך להתקדם עקב אחרי אגודל לאט לאט בקניית החוכמה. ילדים, המארץ טוב, דבר איתם בגשמיות, אבל זה לא העיקר. כמו שאומר במקומות אחרים, כן? תשכנע את הילד, תיתן לו סוכריות. אחרי זה תיתן לו כסף, תיתן לו כבוד, נכון? כאילו לאט לאט יש פה איזשהו הדרגה. עכשיו הרמב״ם מוסיף שהתורה הייתה מאוד סלקטיבית כאשר היא בוחרת באיזה תארים להשתמש כלפי הקדוש ברוך הוא ובאיזה לא. כלומר, כל מה שהוא שלמות אצלנו נתפס כמושלם בשפה הבין אישית האנושית, אז זה נבחר להצביע על הקדוש ברוך הוא כשלם בכל הבחינות של השלמות, שאין בשום חיסרון כלל. לכן כל מה שהוא האנשים הפשוטים, עמי הארצות, הילדים, תופסים את זה כביטוי של חיסרון, היעדר, חולשה, אז בזה אנחנו לא מתארים את הקדוש ברוך הוא. נתן דוגמה. גם הרמב"ם פה ניסוח זהיר, אומר, הוא מדבר על מה שהוא שלמות אצלנו. נתן דוגמה. מבחינה מהותית, אין שום הבדל אם נאמר שהקדוש ברוך הוא יורד אל העולם, או שנאמר שהוא ישן או חולה. נכון? עכשיו, כל האמירות העולמיות מתייחסות לקדוש ברוך הוא בתור גשמי. וזה באמת גנאי. זה לא ביטוי יפה, כי אצל אדם, מישהו שהוא חולה או יורד, זה לא טוב. אבל בעיני בני אדם, כושר, הליכה, תנועה, חיות, זה מעלה. ישנוניות, מחלות, זה חיסרון. לכן נייחס לקדוש ברוך הוא תנועתיות. אבל לא נייחס לו מחלה. קדוש ברוך הוא לא חולה. אוקיי? ולכן הדימויים שבהם התורה מתארת את הקדוש ברוך הוא, יש להם מטרה אחת. להעביר את המסר שהקדוש ברוך הוא קיים, ושהוא שלם מכל השלמות שאנחנו יכולים לדמיין. עכשיו כמובן הרמב״ם טיפה שבסוף האדם יגיע לדרגה שהוא יבין, שגם הדימויים החיוביים, שהקדוש ברוך הוא מהיר כזריר, כן, תוך העניין, והוא הכי נראה טוב, והכי חכם והכל, שגם הדימויים האלה הם לא באמת מתארים תיאור אובייקטיבי של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לא גשמי בכלל, זה רק לסבר את האוזן. ובאמת הרמב״ם כך אומר, הוא שואף להסיר את דמיונות השווא האלה, שקדמו ובאו מגיל הילדות. לא היה ברירה, מה לעשות? הוא אומר בברכה, הוא כותב במורה נבוכים. ולכן, כבר ראינו זה בהקדמה לפרק חלק, במקור א', איך הרמב״ם מסכם מה העמדה שלו ביחס לביטויים התנכיים של, של, של לכאורה מצדדים בגישה שיש גשמות באלוקות, מה התירוץ שלו? מביא את חז"ל, מה חז"ל אומרים? ברכות, עוד כמה מקומות, מה אמורים? דיברה התורה כלשון בני אדם. אבל ברמב״ם צריך לדייק. לא רק במשנה תורה, אלא בכל דבריו. והרמב״ם עושה בקונטרול C, קונטרול V, העתק הדבק, מביטוי תלמודי מוכר שנקרא דיברה התורה כלשון בני אדם. אני אחזור פה למה שקראנו. איך אומר הרמב״ם? שכל מה שבני אדם כולם מסוגלים להבינו ולצאו במחשבה הראשונה, הוא אשר יוחס כהכרחי לאל יתעלה. עכשיו, החוקרים של הרמב״ם אומרים, רגע, רגע, רגע. בוא ניקח את המקור של הביטוי הזה. דיברת לשון בני אדם במקור שלה בגמרא. בוא נראה מה המשמעות שלו. האם זו המשמעות שהרמב״ם משתמש בו? בוא נראה. מקור ו. מסכת ברכות דף למד א', עמוד ב'. כן, שם עוסקת הגמרא באגדתא, בדו שיח בין חנה, אשת אלקנה, אמו של שמואל, לאלי, שחושד בה שהיא שיכורה וכולי. אומרת חנה, אם ראו תראה, אמר רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראו מוטב, ואם לאו תראה, אני אראה לך מה זה, אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי. וכיוון דמסתתרנה, כמה שאני מסתתרת, מה שקולי מי סוטה? וידע עשית אותך פלסטר, הרי תורתך תורת אמת, שנאמר כתוב בתורה, ואם שאם היא חפה מפשע, מה כתוב? ונקטע ונזרע זרע. אומרת הגמרא, שאם היא בעצם חפה מפשע, אז מה? אז כפיצוי בטוח תיפקד. אומרת הגמרא, ניחא למאן דאמר אם הייתה הכרה נפקדת שפיר. אלא למאן דאמר אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, נקבות, יולדת זכרים, שחורים, יולדת לבנים, קצרים, יולדת ארוכים, מה איכא למימר? אז מה זה מים רעות יראה? מה התירוץ של הגמרא? דיברה תורה כלשון בני אדם. חנה מתפללת, שופכת שיחה לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, אם רעות יראה בעוני אמתך. הגמרא אומרת, רגע, מה זה רעות יראה? אז רבי אלעזר מציע, לא, היא מה שנקרא, ניסתה להכריח את הקדוש ברוך הוא. אם לא תיתן לבן, אז היא תכניס למעלה סיטואציה מכוונת, שבה אלקנה יחשוד בה שהיא זינתה עם מישהו אחר, שהיא בגדה בבעלה, ואז היא גדר אישה סוטה, פרוצדורה מיוחדת של ברור, נכון, עם מים המערערים, ובשכר של הבושה והביזיון שהתבזתה, היא תיפקד בזרע. אבל שיטה אחרת בגמרא לא. אין בפסוקים שום הבטחה שהאישה תיפקד ביותה הכרה, אם הייתה סוטה, מה פתאום? ולכן הוא אומר, דיברה התורה כלשון בני אדם. כלומר, לא צריך לדרוש כל מילה מיותרת, כי לפי אתה מדבר כתמי בני אדם, ובני אדם לא מתקדים במילה שלהם. כן, גם אני מדבר, אני בן אדם, אל תגלו, אבל לא, זה מתועד. טוב, אני מת בן אדם, אוקיי? ומה לעשות? אז אני לא מקפיד כל מילה שלי. בסדר, אז גם בתורה, לא כל מילה בתנ״ך זה ביג דיל, כביכול.
אבל כאן זה חנה שאומרת את זה.
נכון, אבל...
לא שזה
יש לנו מילה, לא? אבל זה נכנס לכתבי הקודש. אז יש לזה תוקף אלוקי של חלק מכתבי הקודש. האם ראות תראה מוכב גניזה? נכון פסוק, אז נכון רק... עכשיו בואו נראה מה השימוש שהרמב״ם עושה בביטוי הזה. דיברה תורה כשם מאדם, אני כבר אגיד לכם את המסקנה. הרמב״ם עושה שימוש הפוך לגמרי מהשימוש בגמרא. הרי חז"ל מביאים את הביטוי הזה כדי לומר שצריך להבין את הפסוק כפי פשוטו המילולי. ומה לא לעשות? לא לדרוש אותו, כמו שאמרת, יפה. ומה הרמב״ם מביא את הביטוי התלמודי הזה? מה אומר בו? לא, כדי להסביר שיש לנו פסוקים שצריך לדרוש אותם ולא להסתפק במשמעות המילולית שלהם. הבנתם מה הרמב״ם עושה? הוא לוקח ביטוי תלמידי ומשנה את כל המשמעות שלו. טוב, זה לא הפעם הראשונה והיחידה שהרמב״ם עושה דברים כאלה. הרמב״ם, מה?
מה הוא עושה?
הוא לקח ביטוי מהגמרא שהמשמעות שלו היא שמה? כלומר, מה זה אומר הביטוי? זה אומר שלא צריך לדקדק. זה משהו מילולי, הכל בסדר, בתורה מילולית. לא צריך לדרוש בכל מילה, והוא משתמש בדבר הזה, לא. דיברת על שאול בני אדם, תדרוש מכל מילה של הדרשות אחרות. למה צריך להגיד ראו תראה פעמיים? תגיד, אם ראו. כן, מה זה ראו תראה? אז נשאר, לא, ראו תראה, אם ראו אחלה, ואם לא, אז אני אראה לך מה זה. הגישה השנייה, לא, ראו תראה, ושאול בני אדם. לא, אל תדרוש כל מילה, כי זה לא בגדיל. נכון. נכון, אבל אומר הרמב״ם לא, צריך לדרוש את זה בצורה ש... עכשיו, התיאור, נגיד הפוך. הטיעון המרכזי של הרמב״ם בפרק ו', שראינו במורה נבוכים, זה שאפשר להתייחס בתארים גשמיים, בתור דיברת ראשון לאדם, בתור נקרא לזה טכניקה חינוכית. אוקיי? יש פה היגיון מתודי, כדי להעביר את המסר על הקיום והמציאות של הקדוש ברוך הוא. וזה מיועד כמובן למי? לאנשים שהם בציגל אמה, שלא יכולים להבין קיום של דבר אם הוא לא קיום פיזי מוחשי, נכון? הילדים, עמי הארץ וכו'. אבל בהמשך מורה נבוכים, בפרק למדי בחלק הראשון, הרמב״ם כותב דברים שהם לכאורה הפוכים לחלוטין. בפרק למדי, זה לא לפני, נגיד את זה בבינים שלי, הרמב״ם מסביר ככה. כלומר, אל תחשוב שכל מה שאמר עכשיו, כל ההקדמות שהקדמנו בפרקים הקודמים, בדבר חשיבות העניין, על זה שהקדוש ברוך הוא נסתר, ואת הקושי להבין אותו, וכל השלילת הגשמות, זה לא ככה באמת. אלא, כמו שראוי לחנך את הילדים, את עמי הארץ, לפרסם להמונים, שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, ושלא ראוי לעבוד את זולתו, כלומר, שני העיקרים הראשונים, מציאות השם ואחדות השם, אז ככה גם צריכים להבין ולהפנים שהקדוש ברוך הוא לא גוף ואין שום דמיון בין לבין הגשמיות בשום דבר מן הדברים. אז רגע, כבר ראינו שלדעת הרמב״ם צריך להסתיר מן ההמון, מעמי הארצות, מהילדים, כל מיני עניינים שהם הגות מטאפיזית. כי הם לא מבינים, הם מבינים רק משהו פיזי, רק משהו מוחשי, נכון? לא משהו מעל, מטאפיזי, מעל זה. ולכן, אומר הרמב״ם, לא. אבל שלילת הגשמות זה לא אותו דבר. שלילת הגשמות, כולם צריכים לדעת את זה. זה לא אחד העניינים שאני יכול להסביר אותם לילדים ככה. כל יהודי צריך לדעת, בין אם הוא שנה, שנתיים, שלוש, או 33, שאלוהים הוא לא גוף. ובאמת הרמב״ם שם את זה בדגימה לקראת אמונה, שמי שעובר עליהם הוא כופר, גם אם זה טעות. לדעת הרמב״ם כמובן, נכון? בפרק למדי באמת הרמב״ם מונה חלק מהעניינים שאותם צריך להסתיר מהמון. כל מיני דברים. אבל אותו דיון על התארים שלכאורה מגשימים את הקדוש ברוך הוא ושצריך לשאול אותם ממנו ומה משמעות התארים שמיוחסים לקדוש ברוך הוא וינחם, ויתעצב, חלך אהרן אפו וכל הדיון בבריאה שלו, מה שהוא ברא ובתיאור איך הוא משגיח על הזולת, עיני השם וכו', כל הדברים הללו מונה שם רשימה ארוכה, מה המשמעות של חפץ השם, של וידע השם, ההשגה של השם, וכל, כל עניין של הנבואה והדרגות השונות, מה זה השמות של הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, כל אלו זה עניינים עמוקים שהם בגדר סתרי תורה. וזה הסודות בדברי החכמים והנביאים, זכרונם לברכה, וזה דברים שלא ראוי לעסוק בהם, אלא כלשון הרמב״ם בראשי פרקים. ורק לאדם כזה שתיארנו. אבל כל שליית ההגשמה, כל הדברים שיעדר הדמיון בין הבורא לנברא, ושהקדוש ברוך הוא בלתי ניתן להפעלה, אתה לא יכול מה שנקרא להפעיל אותו לגרום לעשות דברים, כי הוא לא בן אדם, זה דברים שמן הראוי, ואני צריך לדבר עליהם במפורש, ולהעביר אותם לכל אחד במסורת הקבלה. כלומר, זה מסורת הקבלה, כלומר, בלי הוכחה. כמו, למה? כי אבא עשה, וסבא, וסבתא ככה תעשה. מאב לבן, בצורה פשוטה. עכשיו, הדברים של הרמב"ם הם מאוד ברורים, מאוד מאוד מובהקים, ומאוד מאוד חזקים. אבל הם סותרים באופן חזיתי את פרק ו'. שם הוא אומר שהתורה הסכימה שבשלב מסוים, לעמי הארץ, לילדים, תסביר להם על גשמיות האלה. כן, אבל פה הוא אומר פרק למדי, לא. זה לא, זה לא מסוג הדברים שמותר, מה שנקרא, להשתש בעזרים מתודיים. אלא לא, זה בשום שלב אסור להבין את צורה גשמית. אז למה פרק ו' הוא מה שכן? אז באמת, כבר המפרשים הראשונים על מורה נבוכים ישר מזדעקים שכבה ולמדי בחקר ראשון סותרים. לא נזכור פה את כל הגישות, נראה פה שני גישות מרכזיות. אז יש עוד פה שבאמת התפתחות, כמו שאמרת. בשלב הראשון אפשר להניח לאדם לחשוב ולהניח קדוש ברוך הוא גשמי, אבל בשלב השני צריך להסיר את האמונה הזו, עוד לפני שמשרשים ממנו כל מיני אמונות שקריות והבל הבלים אחר. עכשיו הבעיה, בפירוש הזה של פרק למדי, זה משמע כאילו שהוא שולל אפילו מהילדים את המקום הזה. אז תירוץ אחר מסביר שצריך לחלק בין המדיניות החינוכית של התורה למדיניות החינוכית שלנו. כלומר, התורה קובעת את הסטנדרט, את הרובד הבסיסי ביותר, שמחנך קודם כל למציאות השם, לעצם קיומה של אלוהים. אבל כשאנחנו ניגשים לחנך את ההמון, צריך ללמד אותם גם על שלילת ההגשמה. ומסתבר שהתורה, שהיא סך הכל היא נגישה לכולם, יכולה להזיר את המסע בצורה יעילה. ולכן הרמב״ם, ולכן התורה בשלב הראשוני של השגת קניית הידע, היא אמרה בסדר, וידבר השם, ויאמר השם, ויתעצב. היא משתמשת בלשונות גשמיים מתוך הבנה שאחרי זה המורים, הרבנים, יסבירו לילדים מה היא התכוונה. אפשר להגיד פה שיש פה תירוץ אחר, יש פה התפתחות היסטורית. כלומר, שבדור של מקבלי התורה, במצרים וכו', היה אפשר להשאיר את העם הפשוט באמונת הגשמות, כי לא אפשר להפיק להם מושג שהוא לא הכיר, הוא משהו אלוקות שהוא לא גשמית, כי זה משהו שלא היה רווח, זה החידוש של היהדות, דבר ראשון. אבל בדור שלנו, כלומר בדור של הרמב״ם, בוודאי לא מספיק, אי אפשר להסתפק בזה, וחייבים להעביר גם להמון קריאת הגשמות, ושהקדוש ברוך הוא לא נברא וכו' וכו'. באמת ככה כותב הרב קוק, שהאומה היהודית, כמו שראינו מקודם, חייבת לרמב״ם המון רק על היסוד הזה. ובאמת, באחד המאמרים היותר מוכרים של הרב קוק, שנקרא היסטורים ממרקים, שנמצא באורות, הרב קוק כותב בעריכות על מהן ההשלכות ההרסניות של תפיסת ההגשמה. הוא כותב את זה בכמה מקומות, גם בדר היקר ובדעת אלוקים, אבל בואו נראה פה ביסטורים ממרקים, נקרא פה את הפסקה, וזה נתחיל לסכם. בסדר? כותב הרב זאת על כך. לא הבאתי פה את כל הממה, רק פסקאות נבחרות. כל סיבוכי הדעות שבבני האדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי. כלומר, חוסר הבהירות. שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. תמיד צריך לזכך את המחשבה שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של היעדרים וחסרונות. אני מדלג. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אין סוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב הרי זה ניצוץ בטל לגמרי, לגבי מה שראוי להיות משוער. מה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. אם אומרים על דבר הטוב או על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת, וכל מה שהוא חיים ופאר החיים, או על דבר אמונה ואלוהות, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. עוד ביטוי, שימו לב. גם כל השמות והכינויים, הוויה, אלוקים, קדוש ברוך הוא, השם, אדנות, בין העבריים ובין הלועזיים, אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון, שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו, אלוהים. כלומר, גם המילה אלוהים זה צמצום, זה הגשמה. זה רק סימבול, זה שם קוד, כי למעלה שם הרבה דברים יותר גבוהים מזה. אומרת, תראו מה אומר הרב זצ"ל. כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה הוא אליליות רוחנית, אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוהות עצמה, ושם אלוהים הגדרה היא. ובלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות, ממה שלמעלה מההגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת ידי כפירה גסה. השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוהות. אל תתיישו, אני אסיים לקרוא ואני אסביר. וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבת עזות נוראה ושכלות איומה זאת, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה, ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם אורגים אליה, בהצבר, כלומר, שמצטבר אצלו הרגל כזה במשך כמה דורות, מתרגים מתוך כך הבלי שווא רבים, שתוצאתם רשעות רבות ונוראות, עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו, מאבד את חילו החומרי והרוחני, מרוב צרה ואפלה. את המעצור היותר גדול ברוח האדם, בבואו לכלל דעת, מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל בני אדם, מפני הרגל והדימון הילדותי. זהו ניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה, שתמיד אנו צריכים להיזהר בו הרבה מאוד, וביותר בתקופה דעת יותר בהירה. לדעת הרב קוק, גורם מרכזי לתופעת החילון והכפירה, שהחלה בעם היהודי עם תקופת ההשכלה, סדר גודל לפני 200 שנה, זה כל התיאורים והכינויים שמופיעים במקרא ובתנך שמגדירים את האלוהות. אפילו גם בספרים שאחרי התנך. הוא אומר פה, כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אליליות רוחנית. כלומר, כל משמעות שאני אתן לכינוי אלוקים, עלולה להיראות כמה? כהגדרה חיובית שמתארת את האל במגבלות. מה זה הגדרה? במגבלות הדבר המוגדר. ואם אני אסתכל שבחור תחת מגבלות, אז בעצם מה אני עושה? אני מגשים אותו. כי מה זה דבר מוגבל? ההגבלה היא תכונת הנבראים, לא תכונה של הבורא. כל בעל גבולות הוא מוגשם, הוא מגושם. וזה דבר שאנחנו חייבים לשלום, כזה שבחור שהוא בלתי ניתן להגשמה. כלומר, כל שם זה צמצום, זה תיחום, זה הגשמה. מי אני? איך קוראים לי? קוראים לי חסדאי. אז רגע, חסדאי זה מי שאני? הרי בעבודה שלי קוראים לי רב, נכון? האם אני רב? לא יודע. אשתי לא קוראת לי חסדאי, אני בעלה, נכון? הילדים שלי קוראים לי אבא. ההורים שלי קוראים לי בן. חמותי קוראת לי חתן. החברים שלי קוראים לי חבר. החיילים שלי קוראים לי המפקד. אז מי אני? אני בן, אני חתן, אני אבא, אני בעל. אני מפקד, אני קולגה, מי אני? מה פיצול אישיות? מה קורה? אלא ברור שמי שקורא לי המפקד, אז הוא מסתכל לנישה מאוד מצומצמת של 30 יום בשנה, של במילואים, במילואים אני מפקד. ומי שקוראת לי בעלי, הוא חושב רק אחת, אז זה נישה, לא מצומצמת, מאוד נרחבת, אבל שאני בעלה. ומי שקורא לי אבא, רק חמישה אנשים בעולם שקוראים לי אבא, כי אני אבא שלהם, אוקיי? אבל כל הגדרה, כל שם, תקרא לזה הוויה, אלוקים, שדאי, צבאות, זה צמצום. כי יש משהו הרבה הרבה יותר מזה. לקרוא לי רק אבא, מה, אני רק אבא? אני הרבה יותר מזה. לא שזה מעט אבא, כן, זה ברוך השם הרבה עבודה. חסדי השם, הוא הייטיב, הוא מתי, הוא הייטיב לנו. ולכן כל שימוש בשם זה כבר צמצום ותיחום. כל הגדרה באלוקות מביאה די כפירה. ההגדרה היא ליליות רוחנית, אומר הרב זצ"ל. ולכן, אז מה התירוץ? אז הרב קוק, ביותו מקובל, משתמש במונח שטובע האריז"ל, כלומר של תורת הקבלה. וכל הקדוש ברוך הוא, כל הקדוש ברוך הוא, אין סוף. בלשון החסידות, אין סוף ברוך הוא. אנחנו אומר פה, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אין סוף. כלומר, הגדרה שבה אין גבות מסוימים, ואז אין חשש להגשמה, כי אין לה סוף, והוא אין סוף ברוך הוא. כלומר, לא ניתן בכלל לתחם ולצמצם את ההגדרה, כי כל מה שקשור לתיחום וצמצום זה תכונות החומר, הנברא, לא של הבורא. נכון? זו הגדרה שהיא בלתי מוגדרת. הגדרה שלו, הגדרה שלו, נכון, הוא שהוא בלתי ניתן להגדרה. אוקיי?
אבל זה גם שרה,
אין ברירה, כן. יש גם פרק כפה במורה נבוכים, שצריך מה, צריך לאחד במשהו, נכון? עכשיו, בספר לנבוכי הדור, שזה הספר האחרון שיצא של הרב קוק, אף פי שהוא נכתב בצעירותו יחסית, הרב קוק מסביר, כמו שאמרנו, כמו שאמרת עכשיו, שכל השלילת הגבולות או המגבלות מן האלוהות, כלומר, זה שהוא אין סוף ברוך הוא, זה שחופש ברירה מוחלט אצל הקדוש ברוך הוא, זה בעצם, זה בניגוד לתפיסה דטרמיניסטית. התפיסה הדטרמיניסטית שתוברת שהאלוקות זה סוג של איזשהו בחינה אוטומטית שכפופה לחלוטין לתבונה הכרתית, ולכן אין שום חופש להכרעה רצונית, כי זה מה שנכתב שיהיה, אז כך יהיה. דיברנו קצת בספר יונה, טוב, זה בעצם משיעור ב', לא איתכם, נכון? על האם יש באמת, כאילו, אם נגזר שהוא יהפוך את נינווה, אז התשובה שלהם תשפיע או לא תשפיע. ולכן, אגב, הגישה הדטרמיניסטית יותר רווחה, ובית המדרש האריסטוטלים. מעניין. אבל עדיין אפשר להקשות. אנחנו מתפללים, נכון? ברוך השם, שעה עשרה ביום לפחות. ובתפילה, בתהילים, אנחנו רואים שיש שמות קודש. יש אלוקים ויש הוויה ויש הקל הגדול, הגיבור והנורא, נכון? רחום, חנון. ולכן הרב קוק אומר שאתה כאדם מאמין משתמש בתארים האלה, רחום, חנון, גדול, גיבור, הוויה, אלוקים, כדי לעבוד את השם, אז הדבר מותר. כל עוד שזה בצירוף הידיעה אני מצטט, מה שקראנו, שכל אלה אינם כי עם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מההגדרה. ואם אתה לא יודע זה אתה כופר, כלומר אני אומר אלוקים, אני אומר הוויה, אני אומר הגדול, הגיבור, כן, והנורא, גומל חסדים טובים, מקונה הכל, וזרח חסדי אבות, כל מיני תארים, אבל מה? אבל אני יודע שמה לעשות, זה כאילו, זה המינימום, זה החוץ שזורקים לי, כי אני חייב להיחס במשהו, אבל זה לא הכל. זה רק בבואה קטנה שיש מעבר לזה, הרבה 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 יותר מזה. כמו שראינו באיסורים ממרקים שקראנו. כלומר, אומר הרב קוק, כדי לא להשאיר את האדם המאמין בתחושת ניתוק מהאל, כלומר חוסר הגדרה טוטלי, אז כל השימוש בשמות, כינויים, נועד לגרום לנו להרגיש איזושהי תחושת קרבה ולזרוק לנו רמזים נקודתיים למהות הגדולה יותר שלו. שוב פעם, זה רק תכונות טובות שמסגלים בו, הוא חסד, גבורה, רחמים, חנון, רחום וכולי.
כולל הספירות?
מה, הספירות בקבלה וכולי? שבוע הבא. ולכן מבחינת המאמינים, השימוש בשמות קודש, אני אחר גם על הספירות, גם בעשר הספירות וכולי, גם בלגיד זה ונוק, זכר ונקבה, שכינה וכנסת ישראל וכולי, זה התקדמות לא ביחס להגדרה, אלא זה התקדמות ביחס לאפשרות הקרבה. אתה מבין מה ההבדל? כלומר, זה שאני משתמש לך בשמות קודש, זה לא מגדיר לקדוש ברוך הוא יותר טוב, זה מאפשר לי להתקרב אליו יותר. וזו הגדרה חשובה מאוד. כי ככה נוצר איזשהו איזון בין ידיעת הרמזים מצד אחד, אבל אתה עדיין, המקור לא ידוע. הוא תמיר ונעלם. מה שנקרא, כדי שלא מצד אחד נגיע לכפירה, או אלילות מצד שני, ולכן, תראו, אפשר להרחיב בסוגיה הזאת באמת כאילו הרבה, אחת הסוגיות הכי עשירות ברמב״ם, אבל נעצור פה. בשיעור הבא, שיעור מורכב, וצריך להתמודד עם היחס לתורת הקבלה והחסידות, לעיקרון של שלילת הגשמות ברמב״ם, וכידוע בתורת הסוד יש הרבה עיסוק בשמות, תארים, בחינות של דברי אלוקות, ספירות, וכמובן, כל החשיבות של העיקרון, מבשרי חזה אלוקה. כלומר, אתה יודעת מי זה הקדוש ברוך הוא? רגע, היית פה את השריר? גם לא יש. היית פה את הריבועים בבטן? גם לא, אני בכלל צוחק, אבל אני לא באמת צוחק. כי מבשרי חזה אלוקה. אז נצטרך להבין, נחת בתורת הקבלה לספירות, לשמות, לכינויים, ומה זה עבודת השם שנקראת מבשרי חזה אלוקה, שזה לכאורה הכי הכי גשמיות שיש. אז כל זאת ועוד, נחס השם עלינו בשיעור הבא בעזרת השם, ועד אז נתחזק באמונה ונדע שאנחנו מה שנקרא, אנחנו לא יודעים את ההגדרה, אבל נאחזים במה שנותן לנו קרבה. בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.